המחלוקות בהלכה, היהדות מלאה מחלוקות מההתחלה ועד הסוף. יש פה שתי שאלות, איך מתייחסים למחלוקות, האם זה בצורה חיובית, אפשר להתייחס למחלוקות באופן חיובי, באופן שלילי, אבל יותר חשוב איך נוצרו מחלוקות בכלל. כשאנחנו מסתכלים על התורה שלנו, התורה שבכתב, איך מתחילה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איך מתחילה תורה שבעל פה? ממתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתם עד סוף השמורה הראשונה, דיבר רבי אליעזר. חכמים אומרים עד חצות, ורבן גמליאל אומר עד שעלה עמוד השחר. איך מתחילה התורה שבעל פה שלה? מיד במחלוקת. זה אומר ככה וזה אומר ככה וזה אומר ככה. איך זה נוסר הדבר הזה? איך אנחנו מתייחסים לזה? כשהגמרא אומרת, הסתכלו במקור מספר אחד, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב? ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם, מלמד שיראו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, ומה שהסופרים עתידים לחדש ומעין למקרא מגילה. אז איך הוא יראה לו? הוא יראה לו את המשנה הראשונה במסכת ברכות, שרבן גמליאל אומר כך ורבי אליעזר אומר כך ורחמים אומרים כך. איך השם יראה את התורה שבעל פה? האם יראה דבר חתוך או דבר חצוי? מה קרה פה? איך יש את השאלו העניינים האלה? מה הראו להם? מה הקדוש ברוך הוא יראה בסיני? יש לכם עוד מקור אחד, רבי שמעון בן לוי אומר, ועליהם כל הדברים וכתיב ויקרא רבה במדרש רבה ויקרא, וכתיב כל המצווה אשר אנוכי ככל הדברים מצווה המצווה, מקרא, משנה, הלכות, תלמוד, תוספתות, אגדות, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו נאמרו למשה מסיני על פי פסוק בקהלת שנאמר, יש דבר שאומר איזה חדש הוא חברו משיב על הפרה ולעמים. זאת אומרת, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. אז את כל המחלוקות שבשס הראה השם לסיני, האם הקדוש ברוך הוא לא הראה למשה דברים קצובים, הלכות קבועות, איך צריך למלא, איך צריך לעשות? חשבתם פעם על השאלה, מה הראו בדיוק? איך זה השתלשל, איך זה נהיה, והאם אולי זה היה במקור? אוקיי, זה למעשה הנושא של השיעור שאני רוצה להעביר בפניכם, איך להתייחס לעניין הזה, שפחות או יותר הצגתי אותו כך. יש שתי גישות יסודיות וגישה ממצאת, אבל לפני שתי הגישות של הראשונים, אני רוצה להביא בפניכם משך חוכמה. יש קטע של המשך חוכמה פשוט נפלא. כדאי שכל אחד ואחד צריך לדעת את המשך חוכמה הזה. רבי מאיר שמחה מדווינסק חי לפני משהו כמו 150 שנה. אני חושב שהרבה שמעו עליו. הוא חיבר משך חוכמה על התורה ואור שמח על הרמב״ם. אגב, אם אני הזכרתי אותו, מיוחסת לו האמירה אחרי שהייתה הצהרת בלפור, אז יצא המשך חכמה ואמר, שרו פחד השבועות. אחרי שכל אלה שבאו ואמרו שאסור לנו, ישראל, שלושה שבועות שלא יעלו בחומה ולא ימרדו בגויים, אמר רבי שמחה, אחרי שהייתה הצהרת בלפור, בוטלו השבועות, כי הגויים נתנו למעשה הכירו בזכות של עם ישראל. זה אחד המאמרים שהציונות הדתית מסתמכת על המקורות האלה שמיוחס למשך חכמה. אבל בואו תראו מה שהוא אומר. יש גמרא במסרת מנחות, והוא מביא קטע מהגמרא, אני אביא לכם את המקרא המלא. תשמעו מה אומרת הגמרא. הגמרא ידועה, אבל בואו תמיד נעים לחזור עליה. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? זאת אומרת, מה אתה יושב וקושר כתרים לאותיות, כל מיני תוספות? למה לא הכנס את זה בתורה מראש? מה זה הכתרים האלה? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אלא מה שאני קושר את הכתרים זה בעתיד, רבי עקיבא, לדרוש בעתיד. אמר לפניו, ריבון של עולם, הרי לי, תראה לי אותו. אמר לו, חזור לאחריך. הלך וישב בסוף, הוא נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, יסע בשוף 8 שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. הוא שומע את את השיעור של רבי עקיבא, משה רבנו לא מבין כלום, תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו רבי עקיבא, אמרו לו תלמידיו, רבי מניין לך? אמר להם הלכה למשה מסיני. אומר רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני. אומר משה, הם מסתמכים עליי, משה מסיני נתיישבה דעתו. אז נתיישבה דעתו, חזר הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, ככה עליו מחשבה לפניי. מה הסיפור הזה אומר? מה קרה פה? משה רבינו עולה למדרש לשמיים, הגמרא, רואה, קושק תריב לו עוד, והקדוש ברוך הוא אומר את רבי עקיבא. ומשה רבינו לא מבין. תראו מה אומר המשה רוחמה, איך הוא מסביר את זה. הביאור, דהבחירה החופשית וידיעת השם יתברך, בשעה שאינה מתגלעת לנבראים, אינה מכרחת הבחירה. רק ידיעת הנברא והעלול מכרחת הבחירה. תכף אני אסביר בדיוק למה הכוונה. והשם יתברך בדיעתו הבלתי תכלתית סופר ומביד על זמן העתיד כעל ההווה בהשוויה גמורה, ועל זה מורה שם הוויה ששלושה זמנים הם כאחד. זאת אומרת ככה, הקדוש ברוך הוא אין אצלו זמן, עבר הווה עתיד, זה ראייה אחת. אנחנו בשר ודם, יש לנו את הבחירה החופשית. הזמן עבר הווה עתיד זה משהו גשמי, לא משהו רוחני. עכשיו, כשהאדם נמצא בכל דור ודור, הוא מתנהל לפי הפעולות שהאדם נחשף אליהם. עכשיו, כאשר יש לנו את התורה, וחכמי הדורות בכל דור ודור מתקנים תקנות שצריכים לאותו הדור, שנכונים לאותו הדור, כל דור ודור יש לו את התקנות ואת ההוראות שראויים אליו. אבל מבחינת השמיים, מבחינת הקדוש ברוך הוא, כל התורה כולה היא יחידה אחת, עבר הווה עתיד. עכשיו, אתה לא יכול לגלות בתורה השמיימית את העבר הווה עתיד לבשר ודם, כי הבשר ודם יש לו את הבחירה החופשית, והוא מתנהל לפי הבחירה החופשית בכל זמן וזמן. כי אם הוא ידע את העתיד וידע מה היה, זה פוגע בבחירה החופשית. זה למעשה השאלה הידועה של ידיעה ובחירה. אז הוא אומר כך, אומר המשך חוכמה, מבחינת הקדוש ברוך הוא הכל נמצא בתורה. הקדוש ברוך הוא שתל בתורה את הכל, הכל בכל מכל. אבל התפקיד של הבשר ודם בכל דור ודור לחשוף את אותם קטעים בתורה שראויים לאותו דור שהוא נמצא בו. כך הוא אומר, תראו שהוא מסגנן את זה. בשורה השלישית, רק ידיעת הנברא והעלול מכרחת הבחירה. זאת אומרת מבחינת הגשמית. והשם יתברך בידיעתו הבלתי תכליתית, צופה ומביט הזמן העתיד, כעל ההווה בהשוויה גמורה, ההווה והעתיד אצלו זה אחד הוא, על זה מורה שם הוויה ששלושה זמנים האלו כאחד אצלו, בלי קדימה אחד לחברו, שדבר זה אין בכוח נברא להשיג איך הוא. ראה כי לפי מצב ישראל התבוללו ישראל בגלותם בבבל בעמים וחצי המדבר השדודית, וזה יהיה סיבה לשכחת התורה, ואז לפי העת ולקיום האומה יהיה הכרח לצור בשולי עובדי גילולים, וזה רמזה התורה. אז זה במורסת ההיסטוריה הם צריכים לתקן דברים כאלה, אבל שהקדוש ברוך הוא יודע אותם, אבל הוא לא יכול לגלות אותם כבר בהתחלה, כי זה ישפיע על מהלך ההיסטוריה ועל הבחירה החופשית. ממשיך הלאה, אומר הלאה, הוא מביא עוד דוגמה, בשולי נוכרים, אוכל בכסף שירו, אבל לא שדבר זה מן התורה, רק השם יתברך, בדיעתו העתיד בהסכימו על מפעלות גדולי האומה העתידיים, רמז בחוכמתו העליונה בתורה בתגים וכי יוצא בזה, ושום נברא לא יכול להשיג טרם יהיה הדבר רמז העניין. כל דור ודור מגלה את מה שצריך לגלות בדור שלו, יש דור תנאים, יש דור המוראים וכן הלאה. כי אם ידע, כי אם היה הדור הקודם יודע את מה שיהיה לאחריו, הלא תהיה הבחירה נהדרת, ויוכלו לסע אנשים נכויות וכיוצא בזה. וזה אמר עקיבא בן יוסף, הוא אומר, יש עוד כמה דורות, עקיבא בן יוסף, בדור של עקיבא, של רבי עקיבא, גילה את אותם דרשות מתוך התורה, שראויות לאותו דור, אבל זה לא רק רבי עקיבא, אלא בכל דור ודור, מגלים את הצפונות שבתורה, את מה שהקדוש ברוך הוא שתל בה, בכל דור ודור. כמו שהוא מביא דוגמה מבבדי גרושה וכו'. וזה אחרי שאסרו חכמים לפי צורך מצב האומה והדת, מצב שידיעה עליונה רמוזה בתורה. וזה שאמרו ולא היה יודע מה אומר, שלא היה יכול משה לידע, שאילו ידע, היה ידיעתו מכרחת, זה עלה מחשבה לפנקים. היה כבר כתוב בתורה שיהיה חורבן הבית, כל זה, אז זה היה משפיע על ההתנהלות של האנשים בדור, בכל דור ודור. ולכן התורה כשלעצמה היא תורה שלמה, כשבור הוא שתל בה עבר עובד ועתיד, וכל דור ודור צריכים לגלות את אותם מה שהקדוש ברוך הוא שתל שראוי לאותו דור ודור. זה למעשה התורה בשלמותה. זה למעשה מבט, אולי יכול קצת להשליך על האור, איך התפתחות ואיך החכמים בכל דור ודור מתייחסים ומגלים את מה שיש בתורה. אבל בואו נחזור למחלוקות. אז איך נוחצו מחלוקות? האם מחלוקות זה דבר לכתחילה, דבר בדיעבד, דבר חיובי, דבר שלי? אם אתה מסתכל כעל התורה כדבר שהקדוש ברוך הוא נתן אותה מסיני באופן חתוך, איך נותנו, מה היה המקום של מחלוקות? אז השיטה הראשונה זה שיטת הגאונים. אחרי שיש
מחלוקות,
אבל איך זה נוצר? איך אתה מתייחס לדבר כזה? האם זה חיובי לדבר כזה? אז תראו מה אומרים הגאונים. אומרים הגאונים, שיטה ראשונה, בוא אני אקדים ואחרי זה אני אסביר. הגאונים באים ואומרים שהקדוש ברוך הוא למעשה נתן את התורה, יש שרשרת הקבלה, הקבלה בסביבות הגאונים זה לא הקבלה שלנו, זה הקבלה מדור לדור. התורה היא אמורה להיות תורה שלמה ולא חתוכה. מחלוקות זה תאונה משפטית. כיוון שהיה פגם בעברת המסורת, באו תלמידים שלא היו מספיק בקיאים, קרו מחלוקות. זאת אומרת, לכתחילה המחלוקת לא אמורה להיות. אלא הקיום של המחלוקת זה מין תאונה, בואו תראו שמסגדנים את זה. בהתחלה אומר רבנו ניסים גאון בספר המפתח, הכלל. ואין לנו צורך להביא ראיות שמתבאר מהם המתת הקבלה של החכמים וכיוון העתקתם. כי הקדמונים כבר בררו. אבל לבאר הזמן אשר נכתבה בו המשנה וגם התלמוד. ואומר, לא שרה הקבלה והמסורת משומרת בין האומה. וכאשר אדם היה קורא ועשו להם ציצית, היה אומר, כי זו הציצית היא ציצית, נשים אותה בכנף הטלית, מספר חוטי השמונה ויש בה חמישה קשרים. וידע, כל פתרוני הציצית וענייני היה שומר אצלו, הכל בקבלה ובמסורת. וכן כל המצוות כולם. כולן, כאשר היו קוראים אותם היהודים לכמה עניינים מתחלקות, כל מצווה ומצווה ומתחתיה מה פתרון. אבל דבר שעושים אותו כל עת ועת, כמו המלאכות וחיוב המועדות, המועדים ואכילת התמון והעלייה, לא נעלם אפילו מאנשים ואפילו מעבדים. כי כל יום הם רואים אותו עיון והם עושים אותו, ולא שרה האומה מזה המנהל מימות משה ועד אחר חורבן בית שני, ב-150 שנה בימי רבות הנשיא שהוא היה 150 שנה אחרי החורבן, אשר נקרא רבינו הקדוש, כאשר נאמר בתלמוד, אמר רבי אבאו, רבי וכו'. זאת אומרת, מלכתחילה התורה היא תורה שלמה, עברה במסורת, ולא אמור להיות בשום מחלוקות כאלה ואחרות. אבל מה? אומר רבי הרעבד הראשון מתקופת הגאונים בספר הקבלה, זה ספר הקבלה, כתבנו להודיע אל התלמידים, כי כל דברי רבותינו זל חכמי המשנה והתלמוד כולם מקובלים. חכם גדול וצדיק, מפי חכם גדול וצדיק, ראש ישיבה וסיעתו, אנשי כנס הגדולה, שקיבלו מן הנביאים, וזר כולם לברכה. ולעולם חכמי התלמוד וכל שכן חכמי המשנה, אפילו דבר קטון, לא אמרו מליבם. לא אמרו מליבם, חוץ מהתקנות שתקנו בהסכמת כולם כדי לעשות סייג גדולה. הערה חשובה, כל האמירות האלה, זה לא משהו מליבם, אלא מה שקיבלו במסורת, המקור זה הר סיני. ואם לחשיכה אדם שיש ברוח מינות לומר מפני שנחלקו בכמה מקומות לפיכך אני מסתפק בדבריהם, מחלוק זה דבר מחליש, אף אתה הקט שינה והודיעו שהוא ממרה על פי בית דין, ושלא נחלקו חזל לעולם בעיקר המצווה אלא בתולדותיה ששמעו עיקרה מרבותם ולא שלא תולדותיה מפני שלא שימשו כל צורכם. זאת אומרת, בדברים העקרונים הבסיסיים לא אמורה להיות מחלוקת. בדברים המסתעפים של הענפים, איך נוצרה? כי לא שימשו כל צורכם. כיוצא בזה לא נחלקו אם מדליקים נר שבת, אם לא. על מה נחלקו? במה מדליקים? במה אין מדליקים? אם חייבים לקרוא קריאת שמע בערבית שחרית וערבית, לא נחלקו. על מה נחלקו? ממתי עד מתי וכו'. זאת אומרת, הרעיון הזה בא ואומר שמחלוק איזה דבר ש... קרה במורסת הדורות שהוא תאונה, זה תקלה, לא אמורה להיות מחלוקת, ועוד כל חכם וחכם שאמר את דעתו, זה אומר את מה שנאמר לו מדורי דורות, והתוצאה של המחלוקת זה בילה שהיו חכמים שלא שימשו זוכם, וזה התוצאה של המחלוקת. זה הרעיון של הגאונים, כיצד נוצרו המחלוקות. שיטת הרמב״ם היא שונה, הפוכה לחלוטין מהשיטה הזאת. הרמב״ם אומר, אני אצמצם אחרי זה נראה בפנים, הרמב״ם אומר ממש לא. הרמב״ם בא ואומר שיש את התורה שקיבלנו מסיני, יש את ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אבל יש את הדרשות חזל שהם למדו אותם מתוך המקראות, וזה כבר תורה של חזל. וכיוון שמדובר בתורה של חזל של בשר בדם, מטבע הדברים, כל חכם יכול לדרוש את הפסוק לפי ראות עיניו מסיני. תראו איך שזה מתבטא ברמב״ם. הרבה הרמב״ם זה בהקדמת הרמב״ם למשנה, נמצא לפי הכללים שהקדמנו, שכל הדינים הקבועים בתורה נחלקים לחמישה חלקים. החלק הראשון, הפירושים המקובלים ממשה, שיש להם רמז בכתוב, או שאפשר ללמדם באחד מן המידות, וזה אין בו מחלוקת כלל. אלא כל זמן שאומר אדם, קיבלתי כך וכך, מסתלק כל ויכוח. הדברים החתוכים, הברורים, הידועים שעליהם לא אמור להיות כל ויכוח. זה החלק הראשון. החלק השני, הם הדינים שבהם אמרו שהם הלכה למשה מסיני, ואין עליהם ראיה כמו שאמרנו, וגם ממה שאין בו מחלוקת. גם לגבי הלכה למשה מסיני, הלכה למשה מסיני זה דרגה אחת יותר קטנה, כי החלק הראשון, הדברים שכתובים בתורה, הכללים, הם הדברים הקצובים, הם ברורים. אבל יש הלכה למשה מסיני, שלמדו אותם חזל עם מסורת מסיני, אומר הרמב״ם, גם בזה לא אמורה להיות במחלוקת. רגע, תראה במה יש. החלק השלישי, החלק השלישי, אוקיי. טוב, לא צריך לחזור על מה שנאמר עד כה. החלק השלישי, שימו לב, הם הדינים שנלמדו באחת המידות. 13 מידות, קל וחומר, גזירה שווה וכו'. ובהם נופלת מחלוקת, כמו שאמרנו, ונפסק בהם הדין כדעת הרוב לפי הכללים שקידמנו. במה דברים אמורים שהדבר שקול, ולכן אומרים אם ההלכה נקבל, אבל אם דדין יש תשובה. זאת אומרת, אם אתה ברגע שיש מחלוקת, אז אם אחד מהאומרים, החלוקי אומר זה ההלכה קיבלתי מסורת, אני מוכן לוותר על דעתי. אבל אם אומרים הדין מסברה או מדרך מסוימת, אז השני אומר לי יש סברה אחרת, לי יש דרך לימוד אחרת, ולכן אני חולק עליך. ולא תיפול מחלוקת. ומסע ומתן אלא בכל מה שלא שמענו בו קבלה. זאת אומרת, הפוך בשיטת הגאונים. לפי שיטת הגאונים, הכל זה קבלה למשה מסיני, הכל עבר מדורי דורות, אמור להיות דבר שלם. ואם קרתה מחלוקת, זה תאונה, אנשים שלא שימשו כל צורכם. פה יש לנו ממש השקפה אחרת לחלוטין. השקפה הזאת באה ואומרת שבדרגה של החלק השלישי, הדינים שלומדים באחד המידות, יש מחלוקת, זה דבר לגיטימי, בכל מסע ומתן, ואתה מוצא את זה בכל התלמוד. ותמצאים בכל התלמוד, אומר, ממשיך הרמה, חוקרים על זה הדין, שבגללם נפלה מחלוקת בין החלוקים, ואומרים במאי כמפלגי, או מאי תמה דרה בפלוני, או מאי ביניו, כי יש שהם הולכים בדרך זו, בעניין זה במקצת מקומות, ומבארים סיבת המחלוקת, ואומרים שפלוני סומך על דבר פלוני, ופלוני סומך על דבר פלוני, וכיוצא בזה. האמת שההשקפה הזאת היא קצת מקהה את ה... לא הייתי אומר מקהה את הקדושה. אבל אם אתה בא ואתה אומר, שיטת הגאונים שהכל, כל התורה ניתנה למשה מסיני. הכל עבר מדור לדור, ומחלוקת תונות קורות. אבל בעיקרון לא אמור להיות מחלוקת. בעוד שבא הרמב״ם, והרמב״ם בא ואומר, שחלק נכבד מהתורה הוא תולדה של לימודם של חכמים. וכיוון שמדובר בלימודם של חכמים בשר ודם, אז מטבע הדברים יהיה את מחלוקת. אז זה קצת מכה את, את החוזק של התורה עצמה, שאתה בא ואתה אומר, חלק נכבד מהתורה היא תולדה של בשר ודם, תולדה של דרשות, תולדה של לימודים, בניגוד להשקפה הקודמת. אז לכאורה זה בבא קצת מכה את, את העוקץ של המסורת עצמה. אבל זה כך אומר הרמב״ם. הוא ממשיך הלאה, והוא מחזק את דעתו. אבל סברת מי שחשב שגם הדינים שיש בהם מחלוקת, קבלה ממשה, ונפלה בהם מחלוקת, מחמת טעות בקבלה או שכחה, ושאחד צודק בקבלתו והשני טעה בקבלתו, או ששכח או שלא שמע מרבו, כל מה שזה לשמוע. זאת אומרת, אם לפי הגישה הקודמת הוא מחזק אותה שזה טעות, שכחה, הוא מביא ראיה לכך, מה שאמור משרבו תלמידי שמיים והילה שלא שימשו כל צורכם רבתם רוגל בישראל, ונעשה תורה כשתי גונות, הנה זכי השם דבר מגונה ומוזר מאוד, והוא דבר בלתי נכון ולא מתאים לכללים, וחושד באנשים שמהם קיבלנו את התורה וכל זה בטל. כי אם אתה בא ואתה אומר שמלחוק הזה תאונה, אז אתה מייחס לאנשים האלה שומעים את הדעות האלה, כי לא שימשו, חלק נכבד מהתלמוד הוא תאונות משפטיות, וזה לא יעלה על הדעת דבר כזה. וכל זה בטל. והביא אותם לידי השקפה הנפסדת. זו מיעוט ידיעת דברי החכמים הנמצאים בתלמוד, ולפי שמצאו שהפירוש מקובל ממשה, וזה נכון לפי הכללים שהקדמנו, אבל הם לא הבדילו בין הכללים המקובלים והחידושים שנלמדו. זאת אומרת, הרמה, אתה צריך להבדיל. נכון שיש חלקים שהם קבועים, שהם מסיני, הדברים המפורשים, או הדברים של הלכה למשה מסיני, והם מקובלים ללא מחלוקות, אבל כל ההסתעפויות שנובעים מהלימודים שלהם, מהדרשות ומה-13 מידות, זה בהחלט, זה חלק מהתורה, ובהם נפלו מחלוקת, כיוון שכמו שהוא מסביר את זה בצורה הכי ברורה, כל משהו, כל נברא שבא ודורש, יכול לראות את זה בצורה אחרת. הלאה. פשוט שתי גישות שונות לחלוטין, הפוכות אחת מהשנייה. ומשיך הרמב"ם ואומר הלאה. אבל אם אתה תסתפק, אם במשהו ודאי, לא תסתפק במחלוקת בית שמאי ובית הלל, באומרם מכבדים את הבית, ואחר כך נוטלים לידיים, או נוטלים לידיים, ואחר כך מכבדים את הבית. הוא מביא דוגמה, יש משנה במשנה במסכת ברכות, האם לגבי מים אחרונים, אם היו נוהגים לטטא את הבית לפני ברכת המזון, האם קודם נוטלים מים אחרונים, ואחרי זה מכבדים את הבית, או קודם מכבדים ואחרי זה נוטלים מים אחרונים. כאשר בית שמאי אומרים, מטטים את הבית, ואחר כך נוטלים מים אחרונים. למה? אז כיוון שהפירורים לא ייפלו, ואם אתה תכבד את הבית, אז הפירורים ייפלו וימאסו, אז לכן אתה קודם מטטים את הבית, ואחרי זה אתה נוטל ידיים. ובית אלה אומרים, לא חוששים. מה המחלוקת? האם מותר האם צריך שהשמש שיהיה תלמיד חכם או עם הארץ? אם אתה אומר שהוא תלמיד חכם, אז הוא כבר ידאג שלא יהיו פירורים על הארץ ויתתה, לכן אני יכול ליטול ידיים. אבל אם יכול להיות גם עם הארץ, לכן אני חושב, וזו התולדה של המחלוקת. הוא מביא את זה כדוגמה, הוא אומר, זה באמת מחלוקת של סעיפי סעיפים שנבע מי. אתם מכירים את הסיפור הזה על הרבה, שאחרי המקלחת היה מגע, הוא בא והוציא את זה החוצה, שלא יפריע לו להתקלח. מאז כל החסידים באים והולכים להתקלח, מכניסים את המגע ומוציאים אותה החוצה, כי ככה עשה הרבה. אבל למה הוא מתכוון כאן? אז הוא אומר, הבאתי איזה סיפור קטן, ניסיתי קצת להראות למה הרבה מתכוון. יש בדיחה ידועה שהאדמור נכנס אחרי המקווה למקלחת, אז היה במקלחת מגע, אז הוא הוציא אותה מהמקלחת כדי שלא יפריע לו להתקלח. וכל החסידים ראו שהרבי עשה את זה, מיד כולם מכניסים את המגב למקלחת ואחרי זה מוצאים אותו, כי ככה עשה הרבי. בדיחה ידועה. מה העניין פה של מכבדים את הבית, המחלוקת של לב השמי? היה מין מציאות מסוימת. האם השמש היה תלמיד חכם או לא? ומזה נוסע גם אומר הרם, זה מחלוקת לגיטימית. אבל הוא ממשיך ואומר, אבל אומרה משרבו תלמידי שמי וילה שלא שימנו כל צורכם רבתם מחלוקת בישראל, עניין דבר זה ברור מאוד, כי שני אנשים שהם שווים בהבנה ובעיון ובדיעת הכללים שלמדים מהם, לא תהיה בהם מחלוקת במה שאומרים באחת המידות בשום פנים. ואם תהיה מועטת, כמו שלא מצאו מחלוקת בין שמי וילל אלא בהלכות אחדות. המחלוקת של שמי וילל הם בודדות, הרוב המחלוקות הם בית שמי ובית הילל, התלמידים שלהם. לפי שדרכי לימודם בכל מה שהיו לומדים אותו באחת המידות, היו קרובים זה לזה. וגם הכללים הנכונים שהיו אצל זה היו אצל השני, וכאשר נתמעט לימוד תלמידיהם ונחלשו אצלם דרכי הדין בהשוואה לאל שמאי והלל רבותיהם, נפלה מחלוקת ביניהם בשעת המשא ומתן בהרבה עניינים, לפי, שימו לב, וזה למעשה המרכז, שכל אחד מהם דן לפי שכלו ולפי הכללים הידועים לו, ואין להשימם בכך, כי לא נוכל אנחנו להכריח שני בני אדם המתווכחים שיתווכחו לפי רמת שכלם של יושע אופן חס. זאת אומרת, מחלוקת זה דבר לגיטימי ביותר, מובן ביותר, וזה חלק מההשתלשלות של התורה, תורה של בשר ודם. וגם אין אנחנו רשאים לפקפק במה שנחלקו בו, מפני שאינם כשמי והילל או למעלה מהם. יבוא המפקפק ויגיד, רבותיי, זה בית שמי, זה בית הילל, זה לא שמי והילל, אולי נפקפק במה שאמרו. לא, כי לא חייב אותנו בכך השם יתעלה, אלא חייב אותנו לשמוע מן החכמים, חכמי איזה דור שיהיה. זאת אומרת, אפתח בדורו כשמואל, בדור אבל, אין ספק שככל שעוברים הדורות, הדורות האחרונים הם לא מגיעים לרמה של העליונים, אבל אתה חייב לשמוע כל דור ודור שיהיה. כמו שאמר, או אל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת. ובאופן זה נפלה מחלוקת. לא שטעו בקבלתם וקבלת האחד אמת והשני בטלה, מי שקודם אמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וכמה בורים דברים אלה למי שמתבונן וכמה גדול היסוד הזה בתורה. אז שוב, אני חוזר למה שאמרתי, אז תבוא ותגידו, אז אם זה, כל זה תורת בשר ודם, זה מחליש את העמדה של הרמב״ם, את הרמב״ם הזה. אוקיי. איך הרמב״ם מחזק את העמדה הזאת? אז אני אגיד לכם בדיוק איך הוא מחזק. יש עוד מחלוקת ידועה, מחלוקת מאוד ידועה, היא דווקא בין הרמב״ם והרמב״ן. על הפסוק, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אומר הרמב״ם, שעל כל דבר ודבר מדברי חכמים, מי שעובר על דברי חכמים, עובר עליו דורייטה שלא תסור ימין ושמאל. כל דבר ודבר שהוא מדרבנן, מי שעובר על מצווה דרבנן, אומר הרמב״ם, עובר על המצווה שלא תסור עליו ימין ושמאל. אני אקריא לכם לשון שלו. כיוון שכל מה שציוונו חכמים לעשות וכל מה שאסרו עלינו, הרי כבר נצטווה משה רבינו בסיני שיצווה אותנו לקיימו, שכן הוא אומר, על פי התורה אשר ירוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, וזהירנו מלעבור על דבריהם בשום עניין ממה שגזרו וקברו לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. שואל על הרמב״ן, על הרמב״ם, יש לו חבילה של שאלות. אם אתה רוצה להגיד שכל דבר דרבנן זה לא תסור מדורייתא, אז אין הבדל בין דורייתא ורבנן. אם כל דבר נובע מלא תסור, אז למה אתה אומר ספקא דרבנן לכולה ודורייתא לחומרה? למה דרבנן נדחה מדורייתא? איך אתה יכול לומר דבר כזה אם יש לך בכל דבר? מה הרעיון הבא של הרמב״ם? למה הרמב״ם אמר? כיוון שהוא בא ואומר שכל, יש חלקים, בחלק השלישי, עד רבה, יש מחלוקות, מחלוקות לגיטימיות, יבוא אדם ויגיד, אם ככה זה תורה של בשר ודם, אני לא מחויב לה, אולי אני אבין בצורה אחרת, אומר הרמב״ם, לא. תדע לך שלמרות שהתורה הזאת היא תורה של בשר ודם, אתה מחויב בה מדאורייתא בגלל הפסוק לא תסור. על ידי הלימוד שלו, שאומר שלא תסור זה מדאורייתא, הוא מחזיר את התוקף של דברי חכמים לתוקף העליון של מעשה כזה כמו דאורייתא. אז ככה למעשה הוא מתייחס למחלוקות. שתי השקפות האלה והדעות האלה, האם מחלוקת זה לכתחילה או בדיעבד, גם זלגה על העלה. אני אביא לפניכם איזה קטע, יש גמרא בעירובין ותוספות שדנים האם התוספות סוברים כמו הרמב״ם או לא. יש גמרא בעירובין, אני הבאתי את הקטע שלהם, אני רוצה רק חלק מהם. הגמרא בהתחלה באה ואומרת, מה הכתיב הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל. הרעיון שהגמרא אומרת, הגמרא מתחילה להגיד בנות ישראל שמגידות פתחן לבעליהם, לשון אחר שגידות פתחן לבעליהם. זאת אומרת, הנושא של דם נידה, יש מדאורייתא זבה ויש נידה, ואם תלך לפי דיני דאורייתא, אז רוב ההחמרות של ימינו לא היו נכנסות, כי רוב אנשים הם זבות ורק צריכות לשמור יום כנגינו וכו'. עד שבאו חכמים ורבי זאב ואמרו שבנות ישראל יושבות על כל גרגיר דם כחרדל, כנידה. אז הגמרא מביאה את הרעיון הזה לראות איך שדברי סופרים חשובים לא פחות מדברי תורה. תסתכלו בשורה הרביעית, אמר לבכי תורה פעמים, פעמים ניתנה, אלא לא מדברי תורה אבל לא מדברי סופרים. עכשיו, אז למה הדברי סופרים לא נכתבו? למה בכל אופן, אתה מסתכל, יש חלק שנכתב וחלק שלא נכתב. דרש רב, מה ידכתיב ויותר מהם, אה? בני יזהר עשות ספרים הרבה, בני יזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה. שדברי תורה יש בהם עשה ולא תעשה, בדברי סופרים כל העובר על דברי סופרים חיה מיתה, שמה תאמר אם יש בהם ממש מפני מה לא נכתבו. אמר קרא, עשות ספרים הרבה אין קץ. אם תבוא ולכתוב את כל ההשתלשלות, עשות ספרים, ואין עניין לבוא לעשות ספרים אין קץ. אבל מבחינת הרעיונית הם לא פחות חשובים. ועכשיו אומרים שם תוספות, שימו לב, אומרים תוספות, מפני מה לא נכתבו, וגם בהלכה למשה מסיני לא ניתנו, כדי שלא ישתכחו. זאת אומרת, יש פה איזה ערעור על מה שאמר אפילו הרמב״ם, כי הרמב״ם אומר שלפחות בהלכה, הרמב״ם זה הגישה היותר מקילה, לא כמו הגאונים, אבל הרמב״ם אומר שבהלכה למשה מסיני, לפחות היא הלכה כתובה, בה אין המחלוקות, המחלוקות רק על הדרשות ועל הלימודים. ופה התוספות אומרים שבהלכה למשה מסיני גם היא עלולה להשתכח. אז פה באו ושאלו הרבה איך הרעיון של הרמב״ם מתיישב כאן עם התוספות. ומי שדן בזה זה החוות יאיר. החוות יאיר באו ושאלו אותו, תסתכלו בבקשה במקור מספר 4 בשורה הרביעית, מה ששאלו אותו. ולא כבר כתב הרב הגדול הרמב״ם בהקדמתו לפירוש למשניות בטוב טעם ודעת בהלכה למשה מסיני לא שייך שכחה בשום אופן. ולכן ראוי לומר על דברי התוספות האלה, מה למדתם את מרצתו, מאיפה לקחת את זה? כי אפשר שתלמיד טועה כתבו על הגיליון, עד כדי כך יכול להיות שתלמיד טועה כתב את התוספות הזה ונתפס בפנים. והנה מקרוב בא לידי ספר חוט השני שעושים בכיס, מה שהוא אומר, התוספות האלה לא מסתדרים עם מה שאומר הרמב"ם. כי אם אתה אומר שלפחות הלכה למשה מסיני זה דבר קבוע, איך יכול להיות שגם בהלכה למשה מסיני יכול להיות שנפלה שכחה? ואז תראו מה שהוא אומר, בא ואומר החוות יאיר כך, תסתכלו בבקשה בשורה השנייה. הלוק, קיים אלן כל התורה היא למשה מסיני, כמו שזכה גם הרמב״ם, ותרץ מה שתרץ. מה שתרץ, רק תפס במושלם שתורה שבעל פה דרשות חז"ל, והלכות מהפסוקים ובדרשות ההם באה מחלוקת. מר אמר אחי, ומר אמר אחי. וזה כמעט כל תורה שבעל פה, זורת גרגרים איזה הלכות מלמשה מסיני, ובאים מחלוקת. ולא שכחה מה שכדעת הרמב״ם. רק סביר אלה לתוספות, שאם היה כל תורה שבעל פה לא נדרש, לא ניתן לדרוש מן הפסוקים ולמיד ההלכה, רק כולם הלכות פסוקות, אז היה ודאי שראה. הוא אומר דבר כזה, באמת אין מחלוקת. אין מחלוקת. תוספות באים ואומרים שאם היה קורה מקרה כזה, היה נופל שכחה, ובאמת אין שכחה. אבל לא זה מה שהוא אומר. מעניין יותר מה שאומר הקטע השני שבתשובה. תשמעו מה שהוא אומר. אבל מה שכתב כבוד מעלת כבודו לשבש דברי התוספות מדי דברי הרמב״ם, חלילה לומר כך. דגברה אגברה קרמית. האם אתה מקשה מהרמב״ם על התוספות? תוספות חולקים עליו. דפילו היו דברי הרמב״ם עולים יפה בלי פקפוק וגמגום. מכל מקום יש לומר דעת תוספות לא סבירה לקוותי. וחלילה לי להכניס ראשי בין ערים להכריע מסברה זו, לומר שמועה זונה נעה ושמועה זונה. רק דאין לנו לדחות דברי גברה מפני גברה. עכשיו שימו לב מה שהוא אומר, מה הוא מביא את הראש. הלא כתב הראש בתשובה, וגם בהקדמת ים של שלמה למהרש"ל, שקבלה בידינו, שחכמי צרפת הם הבעלי תוספות, היו מופלגים וגדולים יותר מהרמב״ם. אף אם היה קשה לנו סתירה דברי התוספות למה שאמר הרמב״ם, היה בידינו לעשות כיוונים לדברי התוספות שממש דעתם כדעת הרמב״ם. זאת אומרת, אם שלך תעשה את הכל כדי לראות שהם לא חולקים, למה? כי הם היו יותר, מה זה יותר גדולים? התוספות זה בתי מדרש של מאות חכמים, הרמב״ם עם כל הכבוד היה אדם אחד. ומה שכתב גם בהלכה למשה מסיני, לא ניתנו, אחרי כאמר, דבדרה השרש מתורץ גם כן קושייה שהיה לו התברך לתת כל התורה שבעל פה, בעל, אז הוא אומר ככה, אם ככה, אז למה לא נותן כל התורה בעל פה? למה? בכל אופן יש חלק כתוב וחלק בעל פה. מטעם כדי שלא ישתכחו. רצה לומר שנרוויח שלא יבוא לידי שכחה וגיגום שזה מקור המלכות. זאת אומרת, גם החלק הכתוב למה ניתן חלק מהתורה בכתב? כדי שלא יתשחקו, ובאמת אחרי זה למה רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, אלא את זה על הכתב? כיוון שהוא ראה שגם התורה שבעל פה הולכת ומשתכחת, לכן הוא הביא גם את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה בכתב. ומלין לחלילנו לנו להפך דברי אלוקים חיים בכתב וכו וכו וכו. אז אם אנחנו נסכם מה שהיה לנו עד כאן, שאלנו, נכנס בשאלה מה מקור המחלוקות, איך מתייחסים למחלוקות, האם מחלוקת זה דבר חיובי, זה דבר שלילי, איך בכלל יש מחלוקת, ממה זה נוצר. אז הבאנו בהתחלה את דברי המשך חוכמה, ואני רוצה שוב לסכם אותה. המשך חוכמה אמר דבר כזה, המשך חוכמה אמר, התורה ניתנה שלמה. הקדוש ברוך הוא הכניס בתורה שבכתב, את כל מה שיש מסוף כל הדורות. חלק מהם זה על ידי תגים, מה שהגמר כל זה תגים וקוצים, שחכמי הדורות באים ומגלים אותם בכל דור ודור, ואי אפשר להכניס אותם בהתחלה, כיוון שזה יפריע לבחירה החופשית. אם תכניס לתורה את כל מה שעד סוף כל הדורות, לא יהיה בחירה חופשית בכל דור ודור, ולכן התורה שבכתב היא שלמה, אבל צריך לגלות ולחשוף אותה בכל שלב ושלב. עכשיו באים הגיונים ואומרים, התורה היא שלמה, לא אמור להיות מחלוקות, כל ההלכות והמסורות עברו מדור לדור, ואם קרתה תאונה, קרתה תקלה, זה בגלל תלמידים שלא שימשו כל צורכם, לא אמור להיות, ולכן נוצרו המחלוקות. אבל באמת התורה כולה היא המקור מסיני, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתנה למשה. אומר רמב"ם, לא, לא כן. אמנם יש חלק שלא אמור להיות במחלוקת, חלק של החלק הברור, החלק כתוב, חלק של הלכה על משה מסיני, אבל ברגע שמתחילים לייסד הלכות על פי 13 מידות ועל פי דרשות, פה כבר לא רק שעשויה אלא היא תהיה מחלוקת, כיוון שהדרשות האלה באו לידי חכמים, בשר ודם אין אחד רואה כמו השני, ולכן מטבע הדברים כל אחד ראה לפי ראות עיניו, ומכאן נוצרו המחלוקות שבאות לגלות ולבאר את התורה, וזה חלק לגיטימי ביותר, וזה חלק מהתורה. העניין הוא ההערה שיש לפי השיטה הזאת, שאמרנו שהיא קצת מעממת את הקדושה, כי אם בתל אבת אומר שחלק נכבד הוא תולדה של השקפה של בשר ודם, אז זה קצת מחליש את המקור האלוקי. אז איך הרמב״ם מתגבר על האימום הזה? והרמב״ם אומר שנכון, אבל מי שכופר או לא מקיים את מצוות חכמים, הוא מצווה מצד לא תסור מכל השיעור חיים ומצוות הזה מדאורייתא, ולכן ככה הוא מחזיר את הנושא להתחלה. יש פה שיטת הרמב״ם, שיטה מופלאה, שהוא למעשה בא ביישב את שני השיטות, ויש לו כאן שיטה שלישית. ותראו מה אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ן ככה, הרמב״ן נמצא בהשגות לספר המצוות, והוא אומר ככה, ועוד, כיוון שנאמר למשה בסיני, שיקבלו עליהם ישראל מצוות בדין הגדול, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם בעל פה, ואחרי זה תראו זה פנים. הרמב״ן בא ואומר, האירוע של סיני לא היה אירוע חד פעמי, אירוע של סיני ממשיך הלאה והלאה והלאה ומתקיים בתקופה של הנביאים, בתקופה של חזל, בתקופה עד תקופת שלנו. סיני ממשיך הלאה. סיני ממשיך הלאה, וכיוון שהוא ממשיך הלאה, אז הכל יש לו תוקף של סיני, יש לו תוקף של תורה, כמו שקיבלנו אותה. לא כמו שרמה אומר שהיה תקופה מסוימת עד סוף החורבן, ומאז התחילו לדרוש ואילו מחלוקות, אומר רמה, לא. הרמב"ן אומר, הכל מסיני. תראו שהוא מגדיר את זה. שכיוון שנאמר למשה בסיני שקיבלו עליהם ישראל מצוות בדין הגדול, הוא בא הם ותקנו את אלו, כבר נאמרו כולם למשה מסיני. זאת אומרת, אין הפרש ביניהם באמירתם מסיני, אלא שזה בפרט וזה בכלל. זאת אומרת, יש דברים בסיני שהתורה בירה אותם, דברים שהם סתומים בתורה והתפרשו בדור יותר מאוחר, סוכה, איך עושים סוכה? בתורה לא כתוב איך לעשות סוכה. אומר הרמב"ן, זה סיני שבא החכמים ופרשו את התורה, זה המשך של סיני. הוא כבר הראית לדעת מדברי הרב שהחכמים דורשים במצוות העתידות להתחדש שקיבלו אותם עליהם בסיני. כותב שהזכיר מפרק שבועת הדיינים. וכן מצינו שהשביע משה את ישראל. אמר להם, הביאו יודעים שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעתי ועל דעת המקום. שנאמר, ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, אין לי אלא מצוות שנצטוו בסיני. מצוות העתידים להתחדש בעתיד, כגון מקרא מגילה מניין, כלומר מניין שהשביעה משה עליהם, על דעת המקום. ועל דעתו, זאת אומרת, זה כבר הכל מושבע מסיני ובהמשך בערבות מואב, תלמודה קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, קימו מה שקיבלו עליהם כבר. הרי זה דבר מפורש להם שקריאת מגילה מקובלת מסיני ונכרת עליה הברית בשאר מצוות. ובא שבועה על דעת משה ועל דעת המקום. נפלא. עכשיו זה גם מתרץ, אתם כולם מכירים את הגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת אומרת, מכאן מודה רבה לאורייתא, הרי והתייצבו בתחתית ההר, הקדוש ברוך הוא בא וקפא עליהם הר כגיגית. ואמר לה, אם אתם מקבלים את התורה המוטב, אם לאו כאן תקבור אתכם. אומר, שואלת הגמרא, אמרה, ומכאן מודה לרבה לאורייתא, יגידו, הכרחת אותנו. אומרת הגמרא, קימו וקיבלו עליהם והזרם, מתי הם קיבלו בימי אחשוורוש? וכולם שואלים, מה הלכת לאחשוורוש? למה דווקא הלכו לימי אחשוורוש? מה אחשוורוש פה שונה? מי שקורא ספר יהושע, היו קבלת תורה בדורות כל. החשיבות של אחשוורוש, שזה למעשה המצווה דרבנן, המצאה הראשונה, ובא להגיד, רבותיי, זה הכל מסיני. בכוונה מביאים את דברי אחשוורוש, שזה מקרא מגילה, שזה התקנה הראשונה, שתקנו דבר שלא כתוב מפורש בתורה, שיש להם תוקף של סיני. לכן דווקא זה. זה מסתדר מצוין, אני קורא עוד פעם, הרי זה דבר מפורש להם. שקריאת מגילה מקובלת מסיני, ונכרת אל הברית כשאר המצוות, הוא בא בשבוע על דת משה ועל דת המקום. אם כן, למה לא אמרו עליו על כיוצא בהם, אמרו למשה מסיני? ואם לא יהיה הברית אשר נאמר במסיני, אלא שיאמינו בכל מצווה שיסדרו אותם החכמים והנביאים אחרי כן, כמו שהרב מפרש בכאן, כל זה לא יפגום שלא יוכלו לומר בהם נאמרו למשה מסיני. כמו שאומרים, קימו מה שקיבלו עליהם בסיני. זאת אומרת, לא כמו שהרב אומר שזה כבר דעות של החכמים. וזה אומר כאן, לא, זה הכל חלק מסיני, זה תופעה שהתחילה ומעולם לא הסתיימה. ממשיכה ככה הלאה. ממשיך הרמב"ן בדברים פרק י' זין, ואומר ככה, לא תעשו עם כל אשר ימחו הימין ושמאל, אפילו הוא אמר לך על ימין שהוא שמאל והשמאל שהוא ימין, לשון רשי, ועניינו, אפילו תחשוב בלבך שהם טועים, והדבר פשוט בעיניך, כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כמצוותם, ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה, או הרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר כך ציווה אותי האדון, המצווה על המצוות שעשה בכל מצוותיו, האדון שעשה בכל מצוותיו, בכל אשר ירוני עומדים לפניו, במקום אשר יבחר, ועד משמעו דעתם נתן לי התורה אפילו יתאו. וזה כעניין רבי יהושע עם רבן גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו בראש השנה. והצורך במצווה הזאת גדול מאוד, כי התורה ניתנה לנו בכתב, וידוע לנו שלא ישתבו הדעות בכל הדברים הנולדים, והנה הרבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות, וחתך לנו הכתוב הדין, שנשמע לבית הדין הגדול העומד לפני השם במקום אשר יבחר בכל מה שאומרו לו בפירוש התורה. בין שקיבלו פירושו עד מפי עד ומשה מפי הגבורה, או שיאמרו כן לפי משמעות המקרא וכוונתה, כי על הדת שלהם הוא נותן, כל הדירוגים של הרמב״ם, הוא מאחד את הכל. כי על הדת שלהם הוא נותן, לנו, להם התורה, אפילו יהיה ביניך כמחריף ימין ושמאל. לכל שכן, שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין. לא רק ימין וימין ושמאל ושמאל ודאי, אפילו אתה חושב שהם על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. הוא אומר שתמיד שרב כותב ספר שאלות ותשובות, אז יש לו סייד הלשמי לכוון להלכה להבדיל מחידושים. חידושים, אדם, חידושים יכול להיות טוב ככה, אתה יכול לחלוק מה ש... יש שאלות ותשובות, יש לו סייד הלשמי לכוון את האמת. אז זה השיטה של הרמב״ם, הרמב״ן שהיא שיטה בפני עצמה. ואומר, אומר, עוד, אומר הריטב"א, במסכת עירובין שם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שאלו רבני צרפת, איך אפשר שיהיו שניהם דברי אלוקים חיים? זה אוסר וזה מתיר. ותרצו, כי שאלה משה למרום, הוא לוקח את המרחיק עוד יותר, כי שאלה למשה למרום, לקבל תורה, הראו לו על כל דבר ודבר, ממתת פנים לאיסור וממתת פנים ליתר. ושאל הקדוש ברוך הוא על זה, ואמר שיהיה זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור, ויהיה הכרעה כמותם, ונכון לפי הדרש ובדרך האמת, יש טעם בסוד הדבר. הריטב"א לקח את הרמב"ן אפילו עוד צעד אחד, אומר שגם במחלוקות, הם יש להם קדושה מסוימת. עכשיו, אני רק רוצה לסיים, יש כאן פני מנחם, פני מנחם זה היה הרבי הקודם מגור, יש פה סתם דבר שכפנינה נסיים איתה. אומר הפני מנח בספר שלו שם בויקרא, במאמר ל"ג בעומר, שנסעתי עם הבית ישראל, הבית ישראל זה היה אח שלו, היה האדמו"ר הקודם, שנסעתי עם הבית ישראל למירון, אמר בדרך בשם הרב רבי מלך מליז'נקס ז"ל, דאיתה, יש, הגמרא אומרת, נמצא בכמה מקומות, שחכמים אמרו נפל למים שאין להם סוף, אשתו אסורה. יש כללים איך מתירים ארגונות וכו'. מה זה מים שאין להם סוף? מים שאין להם סוף שאתה לא רואה את הגבולות שלהם. אם אדם נפל לאגם ואתה רואה את הגבולות של האגם והוא לא יצא, אז מכריזים עליו כמת. אבל אם נפל מים שאין להם סוף, כמו לים, ואתה לא רואה, אז לא מתרים את האישה, יכול, כי יכול להיות הוא יצא באיזה מקום שאתה לא יודע. אז הוא אומר, כמה נערות של דמע של עגונות נשפחו על זה. למה, 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 למה באמת קבעו את זה? כמה, כמה דמעות יצאו בלעל ההלכה הזאת? ואחר כך משתדלים למצוא כל מיני יתרים לתיר העגונה. ומפני מעשר החכמים, אומר בשם רבי מלך מליז'נסק, אלא שאילו היה דין, טבע במים שאין להם סוף, אשתו מותרת, אם ככה חכמים היו פוסקים, מי שטבע ספינתו לא יכל להינצל, כי לא היה לו חיות על פי חכמים. הוא היה חייב למות, כי ככה פסקו חכמים. לפיכך הוסרו חכמים לקבע גדר ולומר שאשתו אסורה, ויש לו צ'אנס לחיות, יש לו חיות על פי התורה. הוא אומר לי איך לא להינצל. ועושים בבית ישראל ז"ל, שהייתה בגמרא שם בכמה מסעות דרבי עקיבא שניצול על ידי דף של ספינה, או ברבי מאיר שניצול על ידי גלי הים, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, מים שאין להם סוף אשתו אסורה, כמה גדולים שאמרו כך וכך נעשה הכלל שכאן יהיה. רבותיי, לכאן ולכאן, אבל פחות או יותר קצת אור, מחלוקות, חיובי, שלילה וכל דברים.